משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צה"ל.
שרון קנטור, מה קורה איתך, תגידי?
בסדר, מנסה לחבוש את האוזניות, הנה.
יפה.
הצלחתי.
כל הכבוד.
בכל זאת אישה, זה קשה לי, זה טכני.
לגמרי. שלום עליכם, ברוכים הבאים, באים לשבוע חדש של משפחה גרעינית, שיהיה קצת אפס, טיפה פחות שבוע. ביום שלישי כמובן לא נשדר, ענייני הבחירות, בשעה שלנו בוודאי ישודרו דיווחים על אחוז ההצבעה עד כה. מעלות תרשיחה,
באמת, לא רוצים לפנות למשפחות, לשאול אותם איך הם מעבירו את היום, האם נכנסו עם הילד מאחורי הפרגוד, מה, כל זה.
נבקש מכם צלש שתשלחו לנו בדואר על כך שאנחנו לא עושים את האייטם של הם גרים במשפחה אחת ובעלי דעות פוליטיות מנוגדות.
כן, אני הכנתי לך פסלון קטן, מוזהב.
לא, אני רוצה את זה מהמאזינים.
הבנתי, אוקיי.
כן. אנחנו נמשיך בענייני המשפחה שלנו.
אבל רגע, אבל אפשר, תגיד, כן, אבל אפשר, נגיד, אם היית עכשיו בטינדר, כן? או באחד מאלה, כן?
הייתי רוצה להיות יום אחד בטינדר. אם שואלים אותי מה היית רוצה, הייתי יום אחד רוצה להיות בטינדר.
אני אקנה לך ליום הולדת.
לא, אי אפשר, אני לא יכול, אני בן אדם ידוע.
ליום אחד, זה כמו שמשעת, אני רוצה לנסוע ליום על איזה וויקנד, זה בסדר. אבל תגיד, היית שם משהו, נגיד, העדפה פוליטית, כן, אם היא הייתה משנה לך, נגיד, לפרסט דייט, כאילו, להכיר.
בטח.
כן.
בטח,
נכון? ברור. זה מייצג דברים.
ברור. יש אזורים בשדה הפוליטי ש... שלא הייתי בשום אופן. אפילו לא לקפה.
בסדר.
מה זה היה לרגע שם?
זה היה כזה פייגלין עבר ויצא.
זה היה פייגלין?
לא, זה לא היה פייגלין. לא, סתם אמרתי, התחשקתי להגיד.
יש לנו תוכנית ממש מעניינת בשבילכם היום. אגב, אתמול היינו בעיר העתיקה בירושלים. איזה גועל של מקום.
הצילו אותי מן האיש הזה. מה?
לא,
למה?
באמת, כאילו...
העיר העתיקה
תראי, אני גדלתי בעיר העתיקה.
או שמה אתה מתכוון? משהו שקרה שם עם הזמן?
אני גדלתי בעיר העתיקה, אני מכיר את העיר העתיקה.
הוא העיר העתיקה.
משפחתי החזיקה ישיבה בעיר העתיקה, אנחנו כאילו מבחירי העיר העתיקה. זה, אבל פשוט, זה מגמה שכבר הרבה שנים זה, אבל לא נשארה יותר אף חנות שמוכרת משהו, שצריך אותו.
לא, מה ישר במזכרות? רק מזכרות,
הכל מיוצר בסין, הכל קופסאות קטנות עם ג'רוזלם, וגמלים קטנים עם ג'רוזלם, הבנות שלי היו המומות.
מכמות הגמלים הקטנים.
מכמה דברים נוצצים, פשוט נכנסו למצוקה נצנצית, ממש לא היה להם. לא ידעו את נפשן מרוב הרצון לרכוש את כל העיר העתיקה.
אבל ברוך הבא לעולם, העולם כולו מורכב עם מזכרות מהעולם. רואים את זה כשנוסעים לכל מקום. זה מזכרות מהעולם ותמונות מהעולם, כן. עד שהכל יהיה מין כזה דבר אחד, לא ונשוגר
נשאר,
לאיפשהו.
לא נשאר מהמקום הזה שום דבר. פשוט רק מזכרת עתיקה למה שהוא היה.
אז כלום. אני יכולה להמליץ, נגיע לשם פשוט מאוחר, שזה מה שאנחנו עשינו לפני כמה חודשים, ממש מאוחר, או באיזה... משהו, בזמן שהיה די סגור הרוב. ואז הכל היה, כל ההוד...
בשעה שדוקרים יהודים.
אז כאילו כן.
כן, אוקיי.
אבל לא, לא, לא יודעת, היה מלא הוד, אוקיי? ולא נתקרנו בכלל.
טוב, בחצי השני נדבר איתכם היום על ספר חדש של הסקסולוג הידוע, דוקטור דניאל דריי. המון נושאים נורא מעניינים יש בספר החדש שלו. היום אנחנו ניתן סימנים בעזרתו בסוגי הזוגיות.
עם מי אתם מסתבכים?
כן. עוד מעט נדבר על הסכמי גירושין, והאם זה צעד נבון לרושש את הגרוש, אפרופו הגירושין של בזוס ההוא.
כן.
שראייתו לשעבר לא רושש אותו, 25% בסך הכל מהונו.
לא, זה מדהים, כאילו הוא נשאר הכי ישיר, והיא עכשיו האישה מספר 3 הכי ישירה. זה, כן, זה שפע, שפע, שפע.
וגם נדבר על זה שבני נוער סומכים היום על יוטיוברים יותר מאשר על ההורים שלהם. יש זמן כזה בעולם, אבל אנחנו פותחים עם ידידנו יצחק טסלר, כתב וויינט יהדות, והעולם הבוקר חידונים. טסלר, מה העניינים?
היי טסלר.
בסדר גמור, אני חייב רק להקדים ולומר, אני במצא במפרץ חיפה, היה פשוט המון רעש, אז חיפשתי מקום שקט לדבר איתכם, אני בכניסה לחנות למבוגרים, אז אם מישהו רואה אותי מידידיי או קרוביי, אני לא קונה שום דבר, אני רק מנהל את השיחה והולך מפה.
אבל תברר לי אבל על החיתולים החדשים האלה, בסדר? בזמן שאת השם.
אני לא חושב שום דבר על מבוגרים כזה.
מבוגרים
בלבד.
שרון חושבת, מה שנקרא, רק סקס לי בראש, כמו שאומרים.
טסלר, אני הייתי במקומך, הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא אינו מוליך אדם סתם כך בעולמו. אולי הוא רומז לך ש... אתה יודע, הרי זה לא אסור מן ההלכה, זה לא אסור משום מקום.
לא?
להפך, מבחינה דתית, המוצרים האלה הם דבר חיובי לחלוטין. כל זמן שאדם, איש ואשתו משתמשים בהם, זה דבר חוקי וטבעי ונורמלי, וזה בסדר גמור.
רגע.
יש משהו שהיית רוצה להמליץ לנו?
לא, שנייה. רגע, יש לי שאלה על זה. רגע, נגיד ורק אחד מבני הזוג עושה שימוש, הכל סבבה עם זה? כל עוד, כאילו כל עוד הגוף שלנו לא מחוץ לנישואין, אז הכל קשר?
כן. איך נקרא כדרכה ושלא כדרכה?
בוא נגיד לגבי קלטות מסוימות, VHS אולי פחות, אבל לגבי מוצרים, אם זה בעל ואשתו, זה אפילו חיובי, זה חלק מהחובות של הגבר כלפי אשתו, חובות דתיות, אבל אני חושב שאנחנו קצת סוטים מהנושא וסוטים...
יפה, היום יש מוגשת עתירה, היום מוגשת עתירה על שוטף בגץ, בדרישה לאסור על הרבנים לדרוש בדיקות DNA, חוזרות לבירור יהדות של ישראלים. ספר לנו ככה בקליפת אגוז מה הסיפור.
בקצרה הגיע לסיפור הזוי לחלוטין, שלא האמנתי למילה ממנו, שעולים חדשים אחרי הרבה שנים שהם בארץ, מבקשים מהם לעשות בדיקת DNA כדי להוכיח יהדות. זה היה נשמע הזוי, א', כי אין דבר כזה מבחינה מדעית באמת לבדוק, ב', מבחינה דתית אין דבר כזה לבדוק מישהו אחרי שיודעים שהוא יהודי, כי תארו לעצמכם שמישהו יתלוש זקנה משערו או מזקן ראשו של הרב הראשי ויגיד, אוקיי, בדקתי, וסב סבתו לא יהודיה ואני מבקש להעיף אותו. זה לא עובד ככה.
עוד אנחנו מדברים, כמובן שהרב אמסלם משגר פה, האיש שהגיעו יקר מאוד לו, ואני מקווה שגם יהיה אחראי עליו בקרוב. בדיקות ה-DNA הללו הן עיוות הלכה. כן.
נכון, והוא צודק, ופה התחילה סוגיה מעניינת, מכיוון שהרבנות הראשית בהתחלה התעלמה ואמרה שאין דבר כזה, משרד הפנים אמר שאין כאלה בדיקות DNA, אחרי זה הרב הראשי אמר שיש מעט מקרים כאלה, אנחנו התברר לנו אחרי תחקיר שמדובר על לפחות 20 בשנה האחרונה, בין השאר הם מגיעים למכון איטים שמקבל את התלונות שלהם. מה שקרה זה שבגלל הלחץ והרע שזה עשה בקרב ציבור חבר העמים, התקבצו ואנשים שמוכנים שייצגו אותם בבגץ, כי מפלגות לא יכולות להגיש בגץ, אין להם זכות עמידה, ולכן בשורה התחתונה שלוש נשים יקרות שיום אחד הרבנות החליטה שהן לא יהודיות יותר, וצריכות לעשות בדיקת יהדות, והבוקר הגישו בשמן את הבגץ. עכשיו, אני רוצה להיות רגע פרקליט השטן ולהגיד מה הסיפור של הרבנות בכל העניין, כאילו מה ההיגיון בשיגעון הזה. הרבנות אומרת דבר כזה, תראו, מבחינה דתית טהורה, אם סבא שלך היה יהודי, אתה, הילדים שלו לא יהודים, אם הוא התחתן עם גויה, והנכדים בוודאי, לפי חוק השבות, אם סבא שלך יהודי, אתה זכאי לעלות לארץ.
מה שנקרא זרע ישראל.
נכון מאוד, יפה. עכשיו, האנשים האלה שרתו בצבא, ואומרים, רגע, אבל אני יהודי וישראלי, אני שירתתי בצבא, אני חוגג את כל החגים, מה פתאום אתם באים ואומרים שאני לא יהודי? אומרת הרבנות, רגע, גם דרוזים משרתים בצבא והם לא יהודים, ולכן זה ששירת בצבא ואתה משלם מיסים ועושה את הכל, זה לא הוכחה. זה לא הוכחה שאתה יהודי, ואם סבא שלך היה יהודי, זה לא הופך אותך ליהודי. אבל, ופה הרב אמסלם צודק, כי ברגע שמישהו הוכר כיהודי, ואנשים אלה בעבר הוכרו כיהודים, לא עושים כזה דבר לבוא ולהגיד, רגע, פוס כדור הארץ, עוצרים את המשחק. אין דבר כזה.
אני חושב שיש הלכות מפורשות על זה שמרגע שגיור גויר, אז הוא חלוט. אי אפשר לחזור אחרי.
נכון, גם גיור, גם בנושא של גיור, אם מישהו יתגייר, לא מבטלים אותו, וגם אם מישהו הוכר כיהודי, לא אומרים רגע אחד בעצם אולי הוא לא יהודי. עכשיו, אנחנו כמובן לא רוצים שתהיה הונאה שיטתית, ואם מגלים, ובדיוק בשביל זה, לפני העלייה לארץ, עושים את הבדיקות האלה, ולא נותנים לכל אחד לעלות. אבל, ופה הבעיה הגדולה היא, הרבנות פה הלכה צעד אחד אחורה, והלכה לכיוון של ההחמרה, זאת אומרת, גם אנשים שהוכרו כיהודים, בואו נעשה בדיקה חוזרת, והזעם גדול, ולצערי זה דו שיח של חרשים. מה זאת אומרת? הרבנות לא מבינה, הרבנים לא מבינים את הזעם והתסכול של צעירים שגדלו בארץ, היו בצבא, חגגו, הזהות שלהם היא יהודית, ופתאום באים ואומרים להם, אתם לא יהודים, והזעם הוא עצום, והרבנות לא מבינה את הזעם הזה.
היא לא מבינה.
לא, ברגע שאתה, ברגע שאתה מתעסק בגזע, אל תתפלא אם זה מגיע גם לגזענות. זו דעתי העקרונית לגבי כל הנושא הזה כולו.
אבל אני אומר שוב, אני חושב שיש פה סוגיה עקרונית רצינית שצריכים לדון עליה, חוק השבות, האם באיזה רמות צריך, האם זה שסבא שלך היה יהודי, האם זה מזכה אותך בכרטיס עלייה לארץ ישראל עם כל ההצבות? זאת שאלה מעניינת, אני לא מתיימר לתת עליה את התשובה. אבל פה הבעיה באמת הכואבת מאוד היא גם אלה שפתאום אומרים אתם לא יהודים, וגם אלה שעשו גיור ומערימים עליהם קשיים. והרב המסלם משתמש בביטוי נכון, וגם אתה עברי, זרע ישראל. כן. זאת אומרת, ואני יודע את זה, אני ביקרתי לפני כשנה ברוסיה, ושאלתי אותם מה אתם עושים, אם יש האבא יהודי והאמא לא יהודיה, ואמרו לי שאצלם בקהילה היהודית ברוסיה, אם האבא יהודי, מכיוון שזה זרע ישראל, באים לקראתם ועוזרים להם להיות יהודים. וזאת הגישה הנכונה, זאת הגישה היהודית מדורי דורות.
גיור מקל, פשוט גיור מקל, כן. גיור מקל.
נכון מאוד, גיור מקל. אבל שוב, גם גיור מקל, אין הכוונה היא שאתה פותר אותם לגמרי ממצוות, ואין הכוונה מה שנקרא גיור קפיצה. זאת אומרת, אתה קופץ על רגל אחת בני היהודי. אם יש כוונה אמיתית של מישהו להיות יהודי, אנחנו נקבל אותו. אבל בשורה התחתונה, כרגע, וזה צריך במקום למצוא איזשהו מכנה משותף ולבוא ולנסות להגמיש. אני לא אומר לשנות את ההלכה, אין מקום לשינוי ההלכה, אבל לבוא ולהשתמש באפשרויות להקל, לא עושים את זה מספיק, וזה יוצר קרע עמוק מאוד שהיום ראינו חלק קטן ממנו.
יפה. מודים לך מקרב לב, תודה. טסלר, ביי.
כן, נשמע כמו עוגמת נפש גדולה.
הרב המסלם משדר עוד אשגר אלקטרוני. הרבנות אינה כאן לפתור את בעיות זהות יהודית, הם כאן בשביל לייצר בעיות ולמנוע גיור בניגוד לחזון הנביאים, ובשורת ראשוני הפוסקים על החיוב לקרב את זרע ישראל ליהדות בדרך גיור מקל. הלוואי שתהיה שר הדתות הרב אמסלם, עוד בימינו, עוד בימינו.
ושגם נפרד דת ומדינה עוד בימינו, זה גם יהיה כיף. לי זה יהיה כיף, רק לי, אני פה. כן.
יופי. עכשיו סקר מעניין מבריטניה, בני נוער סומכים על יוטיוברים יותר מאשר על הוריהם.
זה מפתיע אתכם?
לא
יודע,
אם אתם לא יודעים מה זה יוטיוברים, אנא עזבו את הרדיו עכשיו, אפילו עזבו את האוטו ולכו ברגל הביתה.
רגע, אבל זה מפתיע אותך? אני חושבת שאני גם שמחתי יותר נגיד על המדריכים שלי בצופים בגיל הנוער, זה גיל שבו אתה מחפש באופן עקרוני. סמכות אחרת, שאינה הוריך, הנקלים.
כן, רק אנחנו גדלנו בדור קודם, אני חושב שהפער והמרחק בינינו ובין ההורים שלנו, בין חלקנו, לא כולנו כמובן, היה מאוד מאוד גדול, לא היה בכלל, אבל היום אנחנו ההורים החדשים, המעורבים, המודעים, הקוראים ספרי הורות, המדברים שיחות נפש, המתעניינים, אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו הדמות המשמעותית בחיים של הילדים שלנו.
מה אתה רוצים לחשוב?
רוצים לחשוב.
רוצים לחשוב. לא, זה הכי מעניין טינג'ר שקרא את הספרי הורות. הוא נגנב.
הנה מיכל פיטובסקי, היא סופרת ומחברת ספר הנוער, דברים שקורים בשום מקום.
שכבר המלצתי עליו גם בשבוע שעבר, כי קראתי אותו, והוא טוב מאוד.
וואלה. כן. ולטובתו היא ערכה תחקיר בסצנת היוטיוברים הישראלית. היי מיכל.
היי מיכל.
שלום.
היי. אז בואו נדבר על השאלה המרכזית. את יכולה להבין את המחקר הזה שלפיו בני נוער סומכים יותר על יוטיוברים מאשר על הוריהם?
אני בהחלט יכולה להבין את זה. גם כמו שאמרתם, שוויתם את זה למדריך בתנועה, אז הרבה פעמים יוטיוברים הם קצת מעט יותר מבוגרים מבני נוער. נניח הם מתחילים לקראת סוף התיכון עד שהם נהיים מפורסמים וצוברים קהל, אז הם כבר...
עד שהם מזדקנים ופורשים בגיל 22.
כן, אבל קצת לפני זה הם בדיוק המבוגר, קצת יותר מבוגר, אבל לא מאוד, שהטעם שלו והדעות שלו הם מאוד משפיעות על בני נוער.
האח הגדול והנערץ, כן.
כן, עכשיו, חשוב להזכיר, יוטיוברים הם בעצם צעירים שפותחים את המצלמה בחדר הפרטי שלהם ומדברים על המצלמה על כל מה שעולה בדעתם. הם מספרים על החיים שלהם, על החוויות שלהם, על הרכישות האחרונות שלהם ברשת, והם בעצם מייצרים אווירה מאוד אינטימית. ממש כאילו אתה נכנס ויושב איתם בחדר שלהם ומנהל איתם שיחה. אז מאוד הגיוני שבני נוער הרגישו שהם באמת חווים איזושהי קרבה אינטימית אמיתית עם היוטיוברים האלה, ויאמינו, זאת אומרת, לצוד שלהם.
דיברת עם יוטיוברים, במה ליבת העיסוק של יוטיוברים ישראלים היום? מה כשאני מפקיר צאצא או צאצאית שלי מול יוטיוב, מה אני יכול לצפות שהם יקנו שם חוץ מבאמת באמת פתיחה של חבילות שמגיעות מסין, שזה...
זהו, זה עיסוק מאוד עיקרי שם.
כן,
אני חושבת שזה מאוד מאוד מגוון, ומכיוון שזה מאוד מגוון, כמו שהאינטרנט מגוון בעצם, אז כל נער או נערה ימשכו ליוטיובר אחר. זאת אומרת, נגיד, אפשר להגיד עקרונית שאולי הנערות יותר ימשכו ליוטיובריות שעוסקות באופנה ואיפור ודברים כאלה, והנערים יותר לגיימרים ולמשחקים, מי שמתעסק במשחקים עכשיו, אבל זה הכללה ממש גסה.
אבל אלו שהם אוטוריטה יותר, מה שאנחנו מנסים להתעסק בהם, זה אלה שמדברים גם על דברים יותר כאילו מהותיים שבלב או לחילופין, שבזהות. לא?
את כדי כך?
נכון. אני יכולה נגיד לספר על כמה. למשל, יש יוטיוברית בשם אנדר, שהיא מגדירה את עצמה כג'נדר קוויר, והיא מספרת על הרגשות שלה והחוויות שלה בתור מישהי בעת מגדר כזה. עכשיו, זה גם חשיפה מאוד גדולה לאנשים עם זהות קווירית, ובכלל לצעירים להטאבים, שיש להם דמות כזאת, דמות סמכות, דמות נערצת שמדברת על הדברים האלה. יש לה הרבה עוקבים.
זה ברור של קבוצות, קבוצות שמחוץ למיינסטרים, זה למצוא מורה רוחני או מנהיג, זה יכול להיות. אבל בואי נדבר על העדרים הגדולים.
כן. גם בעדרים הגדולים אני מרגישה שיש שפה ליברלית, שפה שמעודדת חשיבה כאילו נון קונפורמיסטית, הרבה מאוד מסרים של קבלת העצמי. בדרך כלל מדברים בשפה הזאת, היוטיוברים הצעירים, והרבה מהם גם כאילו חזותית, הם נגיד צובעים את השיער בצבעים משוגעים, הרבה פעמים כדי למשוך תשומת לב בצפייה, למשל שחר סויקיס, לגל רז, אורן גל, לכולם יש כאילו צבעים משוגעים בשיער. ושאר כותבים להם כל העוקבים, זה מוזר, אתה משונה, אז הם עונים, אני אוהב להיות משונה, זה בסדר להיות משונה, שכל אחד יהיה מישהו, אבל הם גם מאוד משפיעים על הנוער לרצות לצבוע את השיער.
אז זה, אבל ראיתי בעמוד שלך שצביעת השיער היא לא נובעת דווקא מאיזה משהו שהוא בדיוק, נגיד, מה שנקרא לו חתרני אפל, אלא דווקא נגיד מנהייה אחרי משהו שהוא חמוד ויפני כזה, נכון?
כן, התרבות של הקוואי, התרבות היפנית נמשכת לצבעוניות כזאת של ממתקים וצבעי נאון זרחניים, ומשם נובע בעצם צביעת השיער בצבעים המשוגעים. אני חושבת שאצל היוטיוברים יש גם היבט פרגמטי של כאילו שזה, שמיד הצופה מזהה אותם, זה עושה להם גם איזה חתימה כאילו אם פתאום יש לי שיער כחול אז ישימו לב אליי יותר מאשר
כמו חיילי משחק, אתה מזהה את חייל המשחק שלך כי הוא הצהוב או הכתום, אוקיי, הבנתי.
נגיד אני יורה והילדות שלי נפלו ביוטיוב, אני צריך להיות מודאג, אני צריך להיות מודאג שמגיעים משם מסרים לא טובים, מסרים שיגררו התנהגויות לא לעניין, או שבסוף בני הנוער הם הכי שמרנים מכולם?
יש מדי פעם פתאום איזה בריון רשת ביוטיוב, כבר נתקלתי בתופעה הזאת של יוטיוברים איך שהם צוברים את הקהל זה בדרך אלימות מילולית מאוד בוטה אחד כלפי השני, כלפי ביוטיוברים אחרים. הרבה כללות מאוד גסות, שוביניסטיות, גזעניות, ואתה רואה אחר כך בתגובות שהצופים שלו מאמצים את השפה הזאת וגם מקללים נורא כאילו את אותו היוטיובר שבדיוק תקפו. אז אני כן הייתי משגיחה של היוטיוב, שאם כבר נצמדים לאיזה יוטיובר שהוא לא איזה מישהו ש מעורר שנאה וגורם, יוצר את ה... יוצרים האפלים של הבני נוער, את הבריונות אחד בשני. אבל בסך הכל אני חושבת שהיוטיוברים היותר מפורסמים היום בסצנה הם בדרך כלל בעלי מסרים חיוביים.
אוקיי. בסדר. תודה רבה, מיכל פיטובסקי.
תודה רבה.
מחברת הספר דברים שקורים בשום מקום.
אז אתה מנסה להבין כאילו יותר מסוכן כאילו ביוטיוב ברחוב עדיין? אתה מנסה להבין מה... כי מה שתאר, נכון מה שתאר, זה פשוט תיאור של רחוב. יש אנשים כאלה, רובם חיוביים, מדי פעם מגיע אחד, הוא קצת יותר אלים, הוא מדבר קצת יפה.
זה לא ברחוב, זה בחברת הילדים. בחברת הילדים יש הרבה פעמים מלך הכיתה, מלכת הכיתה, מלך המחזור וכו'. אז עכשיו המחזור נהיה יותר גדול, הוא כולל את כל בני הנוער, ויש שם, בסדר, יאללה, שיבלו. אין לי שום בעיה.
תפסו אותך ביום טוב.
כן. נכון. בואי נדבר על זה עוד פעם מחר.
בדיוק.
מאסרים המוניים.
הנה זה מפצפץ. מאסרים המוניים.
טוב, אותו בזוס מגוגל, נכון? לא, מאמזון.
מאמזון. עזוב אותך, גוגל. זה קניות, גבר, קניות.
כן, כן, כן. ששווה מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים, ועדיין לא נזהר בכבוד הג'ניטליה שלו ושיגר אותה בהודעות אס-אמס לא צנועות וכל זה, ונתפס, ופניו הולבנו, ולא על ידי תכשיר. ועכשיו נאלץ לשלשל 35 מיליארד דולר לגרושתו, והפך אותה לאישה השלישית העשירה בעולם.
זה הסכם הגירושין היקר ביותר בהיסטוריה, נקודה. לא היה דבר כזה.
בסדר, אני מניח שהיא עזרה לו באופנים רבים לייצר את ההון הזה. כן,
הוא... לא, אני לא אומרת מה שנקרא, הכל בסדר.
בסדר.
משפחה זה משפחה.
כן, גם קיבלה רק 25%. אבל השאלה שאנחנו לוקחים מכאן היא לא שאלה רכילותית, ולא שאלה של גירושי עשירים, שהרי רובנו, גם המשדרים וגם המאזינים, איננו מסתובבים לא בסכומים האלה, וגם לא בשורש ריבועי שלהם. אבל השאלה שלנו היא, האם זה משתלם לאורך זמן לרושש את הגרוש?
שזה מה שלפעמים אנחנו רוצים לעשות, בתור כאילו אקט ראשוני.
בוודאי.
ראשית למחוק אותו.
והיו כבר כל כך הרבה מערכונים אמריקאים על half, כן, זוכרת את אדי מרפי ואחרים. הנה עורך הדין ארתור שני, עוסק בדיני משפחה וירושה, מהמשרד א' זיסמן שני. ארתור, מה העניינים?
אני טובים, משהו כן.
טוב.
לא נורא. יש כמה מהלקוחות, אני מדבר בלשון נקבה, אבל זה כמובן מתאים לכולם, באים או באות מתוך המטרה של לרושש, רישוש עונשין, את בן או בת הזוג שסרחו.
אני חושב... קודם כל, לא תמיד שרחו, אבל אני חושב שזה ברור להם, ברור כבר שתמיד מחלקים הכל חצי-חצי, אז פחות נתקלנו במקרים שאנשים באים ואומרים, אני רוצה לרושש אותו, ודרך אגב, להגיד את זה בצורה כזאת מגדרית, זה נכון, כי 99% מההון בעולם מצוי בידם של גברים, אז אפשר לדבר ככה בצורה מגדרית ויהיה נכון, זה לא שגוי. אבל בכל מקרה, אנשים יודעים שבעיקרון הכל הולך... בחלוקה של חצי-חצי, ספציפית לחוק הישראלי, הוא אומר שבתקופת השיתוף, שזה מיום הנישואין ועד היום שקובע להפסקת השיתוף, כל הרכוש מחולק חצי-חצי, למעט רכוש מלפני הנישואין, ירושות ומתנות שהתקבלו בזמן הנישואין, וקצבאות. אז זה ברור. דרך אגב, האנקדוטה היפה בעניין הזה, של הגירושין של הזוג בזוס, זה שבחוק בישראל כל מה שקשור גם לאופציות הוא לא מוזכר בחוק בישראל, וגם בכל מה שקשור לכושר הסתכרות וקריירה זה גם לא מוזכר בחוק. לתוך העניין, ארגוני אנשים בשנת 2008 כשתקנו את החוק, אז הם רצו שחלק מהרכוש שמוגדר כרכוש זה יהיה גם הנושא הזה של הפרשי קריירה וכולי, ובסוף הכנסת לא הסכימה להכניס את זה, ובעצם היום זה בחריגים של החוק. אז היום לא מגיעים בצורה כזאת, לפחות אנחנו במשרד שלנו לא נתקלים, ואומרים לא מגיע לו שום דבר, ואני רוצה שהוא לא יקבל כלום. עכשיו, חשוב לי לומר, בנושא הזה, יש לנו במשרד תיק של אישה שברוך השם שבוע שעבר קיבלה גט אחרי הרבה שנים, ששם האבא, הוא יושב בכלא, והוא אנס את בנותיו. אז במצב חריג כזה, כן אפשר לבקש חלוקה לא שוויונית של הרכוש המשותף, זאת אומרת לא חצי חצי,
ובאמת במקרה הזה, שם אנחנו מבקשים חלוקה של 0 לגבר ו-100 לאישה, בגלל המעשים החמורים מאוד שהוא עשה.
אבל זה גם בלעדם שלא בכלל הוא נדרש לשלם מזונות כלשהו, העניינו של ה-0 לגבר, מה שזה אומר זה שהוא ככל
הנראה... לא, זה עירוב של הדברים. יש את העניין של מזונות, שיש מזונות אישה ויש מזונות ילדים. מזונות אישה זה רק מתי
אנחנו
מדברים רק על חלוקת רכוש.
אני מבינה, אבל מה שאני אומרת שכשאתה מרושש מישהו, הסיכוי שהוא יוכל להמשיך לשלם מזונות כסדרם, למשל, הוא פוחת.
נכון. אז קודם כל, אם רוצים, קודם כל באופן כללי, כשעושים איזשהו הסכם עם בן אדם אחר, אז כדאי שזה יהיה פייר, כי אחרת הוא יחפש אותך, ובמיוחד בתחום של דיני משפחה, שזה הפעם לא נגמר, כי גם אם עכשיו אתם החלטתם שאתם נפרדים, ויש ילדים וכו', אז אתם תמשיכו להיות באינטראקציה, גם אם בעתיד תצטרכו לעמוד מתחת לחופה של הילדים שלכם ביחד, או תצטרכו לשתף פעולה בגלל איזה חס וחלילה מחלה או איזה קושי משפחתי, זה לא, הפעם זה לא קלין קאט, ונגיד במקרה של הזוג בזוס, אז הם ימשיכו לעשות שיתוף פעולה מבחינה עסקית,
היא בחרה להשאיר אותו בתור באמת שליט בחברה, כדי שהוא יוכל להמשיך לצבור את הונו ובעצם להחזיק את הילדים, אפשר להגיד.
נכון, ולא מעט מקרים היו אצלנו במשרד.
זה לא מצחיק. הוא יכול להחזיק את כל ילדי העולם.
לא מעט מקרים היו אצלנו במשרד, שבעצם החליטו על הפרדת הכוחות מבחינה רגשית ומשפחתית, אבל המשיכו לנהל את העסקים ביחד, כי דרך אגב רוב העסקים במשק הם עסקים משפחתיים. אז צריך להיזהר בזה, זה לא כזה פשוט, וצריך לעשות את זה בעדינות ולא לרסק את הצד השני. דרך אגב, עוד דבר מאוד מאוד חשוב בעניין הזה, ספציפית לגבי חוזים משפחתיים בדין הישראלי, גם בכל מה שקשור לרכוש ביחסי ממון וגם בכל מה שקשור לילדים, החוק קובע שהם חוזים מיוחדים שדורשים את אישור בית המשפט. וזה בעצם התפקיד של בית המשפט. בין היתר הוא צריך לבדוק שהצד צד אחד לא מרושש את הצד האחר, שלא נפגעים זכויות הילדים וכו'. זאת אומרת, זה לא כמו הסכם רגיל, מסחרי, שלא משנה כמה מיליונים או מיליארדים יעבור שם, אפשר לחתום וזהו, לא צריך בית משפט, לא צריך כלום, רק חתימות. בחוזה משפחתי, גם אם זה בעניין של רכוש וגם אם זה בעניין של ילדים, בית המשפט צריך לבדוק את החוזה, לראות שהוא בעצם לא בעייתי בשום צורה אופן. כמובן שאנחנו מצפים שבית המשפט באמת יבדוק את זה, כי קורים גם מקרים שבית המשפט לצערנו לא בודק מה כתוב בהסכם, ומשמש לעתים חותמת גומי, אפרופו הבחירות של עוד יומיים.
אני אוהבת לקרוא לכם לסיום את הציוצים של בני הזוג שהודיעו כמובן קבל עם ודעה לסיום יחסיהם. אז האישה, הגברת בזוס לשעבר, אומרת כך: אני אסירה תודה על כך שסיימתי את תהליך פירוק נישואי לג'ף, תוך תמיכה הדדית ותמיכה מכל מי שהושיטו ידם אלינו. מצפה לשלב הבא של הורות משותפת וחברות. מתרגשת לקראת התוכניות שלי. אסירה תודה על העבר ומתינה לבאות, ומהזווית שלו. עכשיו זה בזוס למקנזי, לאישה. היא הייתה שותפה, בת ברית ואם מדהימה. היא מלאה תושייה, מבריקה ואוהבת, ואני יודע שתמיד אלמד ממנה. חברים, להתגרש מכסף.
כן, מדהים, ואני גם חייב לומר מהזווית החברתית, שדווקא במשפחות שיש בהן יותר כסף, פחות רבים ויותר עושים הסכמים בהסכמה, ודווקא באנשים שבאוכלוסייה שיש פחות כסף, רבים יותר לצערנו. אז זה גם נקודה למחשבה.
זה מפתיע אותך?
למה? אני מכיר כמה סיפורי גירושין ברבבון העליון הישראלי שפשוט, וואו, איזה גיהנום.
זה מדברים איתך סטטיסטית.
כולל זוגות שעדיין חיים ביחד, למרות שהם לא ביחד כבר שנים, בגלל שאין להם דרך לחלק את הכסף.
אז הם לא מספיק עשירים, כנראה.
מספיק עשירים. וכולם יודעים על מי אני מדבר. יאללה. שלום, ארתור.
תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. יופי, אנחנו נצא להפסקת זמרירים, אחר כך נדבר על הספר לאהוב במאה ה-21 של הדוקטור דניאל דרי.
ספר חדש.
ספר אב קרס במיוחד, אנחנו נפרוס אותו לפרוסות דקות, כל פעם נשמע קצת. היום אנחנו נאפיין את סוגי הזוגיות, ננסה להבחן את עצמנו, איפה אנחנו ומה אנחנו עושים עם זה עכשיו. תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
אתה וחבר שלך מוש מדברים הרבה על מה שקורה במדינה, אבל מוש אומר שצריך גם לעשות. אז מוש מגייס פעילים, מוש מקים מטה, מוש סוחר יועצים, לך אין יועצים. אתה לא מוש. מוש תופר דיל, מוש בצפון עם מעיל, למוש יש תפיסת ביטחון, לך אין תפיסת ביטחון. אתה לא מוש. מוש ממריא בסקרים, מוש מוביל את הגוש. אז נכון, אתה לא מוש, אבל לך יש הדרך שלך להשפיע. בתשעה באפריל, אתה הולך להצביע בבחירות לכנסת. לא חייב למוש, הוא לא ידע. מגישה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
מורות וגננות, ידעתן שרק לחברי הסתדרות המורים יש הנחה של 35% במגוון רשתות בטעינת כרטיס השמורת? עד 10,000 שקלים לחבר. פרטים באתר.
למורים ולגננות, יש רק בית אחד, הסתדרות המורים.
האוניברסיטה הפתוחה, המציעה לימודים לתואר ראשון ושני, ומאפשרת ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית 3500.
הלו, אתה שם בבגד הים השחור בחוף הלא מוכרז. אני לא אוכל לעזור לך אם תטבע.
כשאין בחוף מציל שרואה אתכם נכנסים למים, אין גם מציל שיעזור לכם לצאת. בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. הנחיות לרחצה בטוחה באתר ים.org.il. מגיש משרד הפנים.
אזרחי ישראל, תרמו את קולכם לדמוקרטיה.
הבחירות רום של גלי צהל. יום שידורי מיוחד לכבוד הבחירות לכנסת ה-21. אפי טריגר ומיכה פרידמן, רינו צרור וישי שנרב, לוסי אריש וג'קי לוי, אמיר איבגי, עודי הקורן ונתן דטנר, ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו, רוני קובן ועומרי אסנאים וסטטוס קוו. הבחירות רום של גלי צהל. שלישי, במשך כל היום, בחירות 2019. בוחרים גלי צהל.
עכשיו בגלץ, אברי גלעד ושרון קנטור עם משפחה גרעינית.
עוד המבזק מתמבזק, אני קורא בספרו של דניאל דריי, דוקטור דניאל דריי, לאהוב בו 121, המדריך לזוגיות מאושרת. סתם משפט שלא נעסוק בו עכשיו, אבל זה ציטוט של הקומיקאי הצרפתי קולוש. בעלי האוזניים הגדולות הם לאו דווקא השומעים טוב מכולם.
אוקיי.
רק אתה צחקת, כל האחרים לא.
יש ציטוטים שאני כזה פיזרתי במשך הספר.
רגע, לפני שאני אתחיל לפרוס את הספר לפרוסות, כמו שאברי הבטיח, אז שאלה ראשונה, לאהוב במאה ה-21, זה כמובן גם ככה מזכיר לי ספרים של יובל נוח הררי וכאלה, אבל אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, מה ההבדל? אנחנו, נכון, אנחנו עדיין בני אנוש, רבים מהזוגות שיקראו בספר הזה לפחות נולדו במאה ה-20. איפה באמת נמצאים ההבדלים? למה בחרת לקרוא לו ככה?
תראה, בחרתי לקרוא לו ככה כי כל הכללים של הזוגיות לא כל כך השתנו במשך, הייתי אומר, כמעט 2,000 שנה, או 1,850 שנה, ופתאום לפני ב-100 שנים הכל השתנה. זאת אומרת, המעמד של המגדרי, של גברים, נשים, המעמד מיני, האפשרות שלנו לבחור כל זוגיות שאנחנו רוצים, האפשרות שלנו לחיות, ליהנות יותר. אנחנו עד 1900, תוחלת חיים הייתה 49, היום אנחנו בתוחלת חיים 85. זה לא היה מספיק, אבל היה משהו מעניין דווקא אם כבר, זה כשהאורך הממוצע של חתונה או של נישואים, כשהתוחלת חיים הייתה 49, הייתה עדיין 12 שנים, והיום שאנחנו חיים עד גיל 80, לפחות 84 לנשים, 82 לגברים, עדיין הממוצע של כל זוג שמתחתן מתחת החופה יהיה 12 שנים.
כלומר, אורך החיים של הנישואין לא השתנה. זה כנראה האורך של הדבר הזה. אוקיי, מעניין.
קודם זה נגמר במוות טבעי. היום זה נגמר דווקא
באלבון.
שזה גם סוג של מוות טבעי. עוד נתון אחד שאני רוצה להביא פה בשפה ממש נקייה, לפני שאנחנו נכנסים לנושא שביקשנו לך לדבר עליו היום, הוא שב-1960 רק 5% מכלל האנשים שהיו מקיימים יחסים השתמשו בפיהם כדי להעשיר את החוויה. והיום אנחנו במקום אחר לגמרי. זה מעניין, כי 1960 זאת שנה שאנחנו, חלקנו, כמעט זוכרים.
תראה, זה נכון קודם כל. אנחנו רוצים בכל ליהנות, וזה גם אחד מהחידושים שיש בספר, 1960 זה תקופה שאנחנו, אולי זה היה כיפי במדמן, בסדרה מדמן, אבל בתוך נשים זה לא הייתה תקופה כל כך כיפית מבחינה מינית, מבחינה אינטימית. זאת אומרת שנשים לא נהנו. ואלו, ואם אנחנו מדברים עד היום על קזנובה, ג'קומו קזנובה, המאה והאיטלקי, הדבר היחיד שהוא עשה בניגוד לכולם, שהוא התעניין בבנות זוג שלו. ואחרים לא התעניינו. אנשים לא קיימו אינטימיות ויחסים אינטימיים בבית. זה היה בחוץ, ורק גברים נהנו. ופתאום, עכשיו, יש לנו מקצוע חדש של רופא סקסולוג, של סקסולוגים, למה? רק של מטפלים זוגים, למה? רק כי גברים הם לא היחידים שנהנים, הם צריכים גם להנהג את הבת זוג. ופתאום ההנאה של נשים היא חשובה. וזה גם חידוש מטורף, זה חידוש שלא היה, שהיה, אגב.
אבל בוא נגיד את האמת, אבל דוקטור דרי, בוא נגיד את האמת, בפלחים מסוימים באוכלוסייה, ולא נאפיין אותם כאן משום פוליטיקלי קורקט, זה עדיין ככה.
תראה, אז הספר שכתבתי לחיות לאהוב במאה ה-21, הוא מתייחס, ואני תמיד אומר על מהפכה, מהפכה מינית, מהפכה נשית, ואני תמיד מזכיר אפילו מהדף הראשון, שסך הכל אני מדבר על 20% מהנשים בעולם. 20% מנשים בעולם.
וואלה.
זה הכל. אפילו הייתי אומר בארץ, אם אנחנו באחוזים גבוהים, אנחנו נגיד, נו, 50-60% מנשים בארץ, לא יותר מזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים סך הכל על חברה, שהיא חברה מערבית, ששואלת את עצמה שאלות, שמנסה להתקדם, שמנסה שפתאום אנשים מתחילים ליהנות לעצמם, שנשים הן שוות לגברים. איפה זה קורה? זה לא קורה לא ברוסיה, זה לא קורה לא ברוב אסיה, זה לא קורה לא בדרום אמריקה, זה קורה בעיקרון באמריקה, בקנדה, במדינות, מה שאנחנו קוראים מערביות, בחלק מהמדינות מערביות, וגם באירופה, אם זה קורה, זה כבר קורה באירופה צפונית, יותר מאשר באירופה דרומית. ובארץ, אתה צודק, לא כל האוכלוסייה מעורבת בעניין הזה, אבל כל האוכלוסייה, בגלל אינטרנט, או להודות לאינטרנט, נחשפת למהפכות. ואנשים רוצים ליהנות, וזה, למה שזה מעניין.
זאת הבעיה.
כותרת משני חילונים נהנים יותר לספריך, לצורך העניין. או חילוניות, נאמר ככה.
חילוניות נהנות יותר, אבל יש גם נשים שיודעות לעשות מדיטציה, גם נהנות יותר. אבל יש לנו גם...
זה נכון.
היכולת להתנתק, היכולת לחשוב על עצמנו, לשים את עצמנו במחז ולאהוב את עצמנו, ולהתנתק מהזיבה זה מה שגורם לנו ליהנות. אבל יותר מהכל, בתוכנית על משפחה, אני חייב להגיד שכשאני כותב ספר על זוגיות, אני באמת כותב ספר שכתבתי אותו באיזו תחושה שזה לכל גיל, לכל המשפחה. זאת אומרת, הספר הזה, הבת שלי בת 13 קחת אותו, והוא ספר, כשהייתי קטן הלכתי להסתכל, אם אתה זוכר עכשיו יש אינטרנט, אבל גם אינטרנט לא נותנת לנו תשובות אמיתיות. הלכתי להסתכל באנציקלופדיה, והלכנו לראות את הכתבה על העברי מין של הגברים ושל הנשים ומה קורה. ופה זה ספר שאני אומר, אפשר להניח אותו בפינה בבית, ולדעת שמי שרוצה מגיע והוא באמת עווה, והאובי קובע רק בספרים, כנראה כי הוא מפחיד.
כן, הספר ממש ממש שווה מאוד, למרות שאפשר היה לצמצם.
נכון, יש פה גם חלקים, כמו שציינת, שמדברים גם על הסברים מיניים לילדים, אבל אנחנו באמת רוצים להתרכז היום בסוגי הטיפוסים שאנחנו מוצאים עצמנו ביחסים עימם.
אתה מחלק את האוכלוסייה לשלושה סוגים של אנשים. אבא כל אחד מאיתנו בלב יאפיין את עצמו. אתה פותח בטיפוס שאתה קורא לו הנוירוטי, ואתה אומר שהוא הנורמלי מכולם. אני לא מבין איך נוירוטי ונורמליות יכולים לדור בחפיפה.
אני דווקא ממש מבינה.
זה מלטר, נוירוטי, הוא אומר, 1+1=2. זה מה שיש. עם זה אני צריך לנצח, אני לא גיבור, אני לא אפס, אני לא גאון. אני מה שאני... ונכון, הייתי יותר רוצה להיות יותר כזה, או יותר סר, אבל זה מה שיש, ועם זה אני צריך לנצח בעולם, והעולם הוא כזה, ואני מכבד את החוקים שיש. אז זה נשמע, מבחינת העבר, האחד פוס אחד הזה, הוא גם נותן לנו תחושה שהנה, אני אוהב מישהו אוהב אותי. אני, מישהו שעושה לי רע, אני לא נשאר איתו. או, יש לי יתרון, זאת אומרת, אני רוצה לטפל, אני אוהב לטפל בשיגעון של הבת זוג או של הבן זוג שלי, וזה עושה לי כיף. אז אני גם יכול להיות נורתי מטפל, אבל אני נהנה מזה, אני בוחר. מהרגע שאני יודע מי אני, באיזה קבוצה אני שייך, וזה יותר נכון על הספקטרום, הייתי אומר, או על הסקאלה של הקבוצות האלו, אז אני גם יודע מי מתאים לי. ואנחנו נראה שאנחנו יכולים לגדל את הילדים שהם יהיו פחות תלותים, כי מישהו שנור אותי, לא תלותי, טוב לי, טוב לי, לא טוב לי, אני קם והולך. זה סך הכל 30% מאוכלוסייה. זה גם גברים וגם
נשים. אבל למה אתה קורא לזה נוירוטי? נוירוטי זה מילה מאוד לא נעימה, ואתה פה מדבר על אנשים שמקבלים את עצמם בפשטות. למה הם נוירוטים?
נוירוטים, לא, אז נתתי להם שלושה אופציות. אמרתי נוירוטים, אמרתי אם אנחנו הולכים על עולם של מרסדס, זה האוטו, עולם של מכוניות, זה מרסדס, זה האוטו שעושה מיליון קילומטר, הטויוטה שעושה מיליון קילומטר, בלי לעשות שרות, שלא מתחמם. אז הוא לא הכי סקסי, אבל הוא הכי נוח.
נוח.
בבחינת מקצועות, אתה תמצא פה הרבה מהנדסים, אתה תמצא בהם הרבה מורות, אנשים שאוהבים כללים, ברורים, פשוטים, וזה נעים. עכשיו, יש עוד קבוצה שיותר מרתקת, אתה לא תפגוש הרבה פוליטיקאים, נגיד, בקבוצה של הנורותים. לא יהיו הרבה.
כן, כי הם אנשים מציאותיים, והפוליטיקאי דרוש לו גם איזשהו אספקט לא מציאותי בטח, לא?
בדיוק, כי הפוליטיקאי קודם כל דורש לו אגו ענק. אחד פלוס אחד שווה שלוש, וזה מתאים לי. ואני מצליח, לא רק שזה מתאים לי, אני גם מצליח לשכנע את האחרים שאחד פלוס אחד באמת שווה שלוש. אז אני קורא לזה במונחים, לא טועה להומר, הוא לא יפה, הוא לא נורמל, הוא לא נעים, הוא אפילו לא, ההומר שרואים בעיר, הג'יפ הזה הגדול, הוא גם לא עובר לשום מקום, אבל הוא סתם מושך עיניים ונוצץ. אז האנשים האלו יש להם אגו מאוד חזק, והם גם מנצחים, סך הכל זה הגורואים, והם יודעים, הם תמיד צודקים מבחינתם. אז החיים שלהם נעימים, אבל החיים שמישהו שגר איתם, הם אסון. סך הכל הם אומרים, או, אני רוצה את האישה הזו, או, הולכים, או אני רוצה את הגבר הזה, זה 90% גברים, אגב, במקרה הזה.
כן, זה נשמע.
אז הם הולכים, משיגים אותם בצורה עבורה. ואז אחרי כן, נראה שהם משיגו אותם, זה שלהם לא מתעניינים יותר.
איך אתה מגדיר את מודל האישיות הזה?
פסיכוטי. או המר, או אריה. זאת אומרת, מישהו שלא עושה כלום, אבל סתם חושבים שהוא יפה. פוליטיקאי בגדול. אני רוצה סך הכל, אני סך הכל אומר, אני, יש לי את התורה שלי, ואני גם מנסה לשכנע. אם אתה לוקח גואל רצון, 21 נשים, אוקיי? כולם מאוהבות בו, יש לו איזה ון כזה מאוד פשוט, הוא גר באיזה בית עלוב, ו-20 נשים מסוגלות וחכמות, כולם בין החכמות מסוגלות, לקעקוע את הפנים שלו, את הפנים שלו עם השם שלו. אני, יש לי אישה אחת, וניסיתי לשכנע את הפנים שלי, זה לא עבד. כנראה אין לי את האופי הזה. זאת אומרת, האופי הזה שאומר, אני צודק, אני גאון, ואם את רוצה ללכת, אני... זה יהיה גיהנום מבחינתך, אני ארוס אותך.
אתה קצת מקנה?
לא, אני לא מקנה, כי אני חושב שאני חייב להגיד שהם לא מטפלים בכלל, הם אוהבים לתת, להגיד תורה שלהם, לתת פתרונות לכולם, אבל הם לא מטפלים, אין להם, אין אינטראקציה אנושית שם, כלום. בפוליטיקה אנחנו רואים את זה הרבה. והקבוצה השלישית, ופה זה בעיקר דברים, הקבוצה השלישית זה נפקה נשים. זה נשים שאומרות, אני קורא להם בורדרליין. זה מונחים של פסיכיאטריה, אבל דווקא אני מעדיף את המונח באוטו של יגואר. זאת אומרת, זה אוטו או אישיות, אישה מעניינת, מרתקת, שבהתחלה באמת נראית מדהימה, מיליון דולר, פנטסטי, אבל היא דורשת המון 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 טיפול. המון הקשבה.
כל כניסה למוסך אתה מוריד כליה, כן?
נכון, זה בדיוק זה. אבל עכשיו תחשוב למה זה כל כך יקר הגירושים, כי 50% מהנשים הם מנשים הם בקבוצה הזו. זאת אומרת, 90% מנשים האלו זה מהנשים בקבוצה הזאת זה נשים, ו-50% מנשים בעולם בגדול זה הקבוצה הזו.
איך אתה יודע, איך אתה יודע למפות מספרית את כמה יש בכל קבוצה?
כי אני פשוט עשיתי, זה באמת תיאוריה שאני בניתי במשך 20 שנות של ניסיון בקליניקה, ואני רואה שזה עובד, אני רואה זוג מגיע, אני יודע איפה לשייך את הגבר, את האישה, או את הגבר ואת הגבר, או אישה ואישה, כי אנחנו בתל אביב. ופתאום, כי זה לא קשור לאוריינטציה מינית, זה פשוט קשור לאופי, לאופי גרעיני. כשאתה אומר, משפקה גרעינית, פה אנחנו אומרים אופי גרעיני. מה אני? מי אני?
בסדר, יש לנו 5 דקות, דניאל. אז עכשיו תגיד לנו, עכשיו מי שאפיינת, מה הולך עם מה ומה לא הולך עם מה.
או, זה יפה. מישהי שדורשת טיפול תלך מאוד טוב עם מישהו שנחשב בקטגוריה נגיד של הנורותים שאוהבים לטפל. אוקיי, הם על הגבול, והם אוהבים לטפל, והם אומרים, אוקיי, היא משוגעת, אבל אני אוהב אותה. אתה מזהה איזה פוליטיקה
שיש לנו. כאילו, בחורה, אתה ממליץ על בחורה גבולית עם בחור נוירוטי. הכל נשמע הוא כך כיף.
שהוא אוהב לטפל בה, זה נותן לו תפקיד בחיים. היא גם יכולה להיות עם איזה בחור מאוד נוצץ, איזה בחור פסיכוטי כזה, שסך הכל יטפל בה, לא יטפל בה, יחשים אותה עד שהמשבר יבוא והיא תתקוף אותו, וזה יהיה נוראי. אז עדיף לה להיות עם מטפל, או עם מישהו אחר שגם שואל את עצמו שאלות. זה גורם לזוגות שאתם מכירים שרבים כל הזמן, אבל לעולם לא נפרדים. אבל הם מאומרים, אנחנו שואלים אותם. ואני חושב שזה נשים הכי מעניינים בקבוצה הזו. זו הקבוצה הכי מעניינת.
זו הקבוצה הגבולית? זאת שאתה מגדיר אותה כגבולית?
כן, נכון. קבוצה הכי מעניינת.
זה אומר, זוג של שני גבולים, אתה אומר, זה זוגות דווקא טובים. חופרים, חופרים אחד בתוך השני מהבוקר עד הערב, אבל מרוצים בגדול.
נכון, ונשענים אחד על השני, כל אחד תלוי בשני. עכשיו, אם אנחנו עוברים חינוך טוב, הילדים שלנו אמורים ללמוד, לא להיות תלותים, כי זו קבוצה שהיא קצת דומה לתלות. הילדים שלנו אמורים להיות פחות תלותים, אז יהיו או מטפלים, וזה למה שאנחנו רואים יותר מטפלים ויותר מטפלים בעולם, כי יש באמת חינוך חדש. אנחנו מלמדים את הילדים שלנו להיות בטוחים בעצמם, לדעת שהם יפים, לדעת שהם שווים, ולבחור בני זוג בהתאם. וזה דווקא הקבוצה שהייתי רוצה שנשתייך, הייתי אומר, שאנחנו בטיפול, כל הטיפול זה להגיע לשלב שאתה מקבל את עצמך ושאתה אוהב את עצמך. ואין לנו, אין בית ספר לבחור בן זוג, אין בית ספר ללמד, ללמוד להיות נאהב טוב. זה אומר לפחות לספר. זה באמת, הכוונה הייתה כזאת, זה הייתה הכוונה להגיד, יש כללים. אם אנחנו יודעים את הכללים, פחות נבגוד, פחות נבחר יותר טוב, פחות נריב, וגם נדע להריב יותר טוב, כי אישה שצועקת, זה מה שאני מסביר דווקא, אישה שצועקת, היא בוכה. ברוב המקרים היא בוכה. זאת אומרת, היא בוכה, צריך רק להתקרב. וגבר, מה שהוא עושה, מה הוא עושה? הוא מנסה להסביר, הוא מנסה לברוח, הוא מפחד, הוא מנסה לצעוק יותר בחזרה. ואנחנו פה נכנסים בקונפליקטים מאוד קשישים. מהרגע שאתה רק מתקרב, אומר אני פה, אני לא אלך, אני אוהב אותך, אני נשאר פה, כבר פתרת חצי מהמריבה, אם לא יותר אפילו.
מה הזוג הכי גרוע שיש? איזה טיפוסים?
הזוג הכי גרוע שיש זה בוודאי הבחורה, הזוגות שמתגרשים, זה אנשים שהם נורותים, זאת אומרת שהם מרסדש, שמתחתן, ואין לו שום סבלנות ואין שום רגישות לכלום, שמתחתן עם הבחורה הגישה. ופה זה מה שאנחנו רואים, זה האיש הייטק, טיפוסי, שמתחתן עם איזה בחורה מיוחדת, שבראש שלה בוחרת, היא רוצה לחלום, ושהיא תיתקע איתו בשום שיחה, שום דבר. היא לא תצליח להבין, הוא לא יצליח להבין את הרגישות שלה, והם יפרדו. הזוג, נשיאות, לא נגיד נשיאותי, כי זה לא, אנחנו לא בצרפת, אבל הזוג של מקרון דווקא, בצרפת, אם כבר, רציתי ללכת על ביבי, אבל אנחנו לפני בחירות לא נגיד כלום.
לא, ממש לא.
אבל דווקא זה יפה, דווקא זה יפה, כי זה זוגיות שאני אוהב. אבל הזוג דווקא של מקרון, זוג מעניין, כי אנחנו רואים שכל הכללים הם שונים. הוא מאוד תלוי באשתו, אמנואל מקרון, נשיא צרפת. הוא לא יכול לעשות צד אחד בלי להתייעץ איתה. היא גם 24 שנים מעליו.
כן.
זה סיפור נורא, זה סיפור אהבה מדהים. בכל העולם בארץ זה סיפור שהיה בלתי אפשרי. והסיפור נחשב כבר מראש לא חוקי. וזה
סוג דניאל, המוזיקה כבר מנגנת, אנחנו צריכים לעצור כאן. תודה רבה, תודה, תודה. לאהוב במאה ה-20 ואחר כך נגרית לזוגות דיון שם. תודה, תודה. להתראות.
תודה.
העורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, עורך המשנה פעם אחת לפני האחרונה. הוא איתמר אוחנה, לב המוכשר והמקסים. מפיקים נוגה סמדר, אלה הדרי ועומר עובדיה, טכנאית אימבר ברדה. שרון, שלום.
תודה רבה, אברי.
תצביעי יפה מאוד.
אני אצביע יפה, עם ידיים משולבות.
שלום לכם.